בוא נחזור לעניין. והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה, מחור לא תמכרנה, בכסף היא לא רכוסתם, לא תתאמר בה תחת אשר אין איתה. אומר רש"י, והיה אם לא חפצת בה, כתוב מבשריך שסופך לסנותה. זה רמז, הוא אומר. אתה התחתנת איתה רק בגלל התאוות שלך? בסוף תשנא אותה. בכלל שאתה שונא אותה, אתה רוצה להיפטר ממנה. אבל גם כשאתה רוצה להיפטר ממנה, צריך לדעת איך. זה לא שזורקים אותה לכלבים. זה מה שהוא אומר, לא תתאמר בה. לא תשתמש בה בלשון פרסי. קוראים לעבדות ושימוש עם רע. מיסודו של רבי משה הדרשן למדתי כן. זאת אומרת, לא תהפוך אותה לאיזה שפחה, לאיזה עבד או משהו כזה, סמרטוט, אלא תתן לה את הכבוד ותשלח אותה על מנה שתמשיך את חייה כמו בן אדם, כמו שהיא צריכה. תמשיך. אנחנו בתענית פרק ד' ישנה היי, זמן עצי כהנים והעם תשעה. אני רוצה להזכיר לכם מה זה עצי כהנים. היו מביאים עצים למזבח, לשרוף את הקורבנות. היו צריכים עצים. העצים האלה, היו מביאים אותם משפחות מסוימות, וזה היה, כל זה מדובר בבית שני, לא בבית ראשון, בית שני. על העניין הזה של העצים האלה, כאן דנה המשנה. איזה משפחות היו מביאות את העצים, ובאיזה זמנים היו מביאים? כל משפחה היה לה את הזמן שלה להביא את
העצים.
זה היה בגלל מה שהיה בהתחלת בית ראשון, בית שני, סליחה, שהיה עוני גדול, וכמה משפחות התנדבו לעניין הזה. ומכיוון שהתנדבו, אמרו חכמים, זכיתם, אז עכשיו אתם כבר, יש לכם מסורת, אתם כבר בכל השנים תביאו את העצים האלה. בוא נראה. הזמן עצי כהנים והעם תשעה. הזמנים שבהם היו המשפחות דילהלן, שנקרא אותם תקף, מביאים עצים למערכה, תשעה זמנים קבועים הם. ואחד בניסן, בני ערך בן יהודה. בן יהודה קוראים משבט יהודה. אחד בניסן היו מביאים בני ערך יהודה, אין משפחה מסוימת משבט יהודה. ב-20 בתמוז, בני יהודה. ב-20 בתמוז, בני דוד בן יהודה. ב-5 באב, בני פרעוש בן יהודה. ב-7 בו, בני יונדב בן רחב. ב-10 בו, בני סנע בן בנימין. ב-15 בו, בני זתוע בן יהודה. ועמהם כהנים ולוויים וכל מי שטעה בשבטו ובני גונבי אלי, בני קוצי קציות. עכשיו אני רוצה להסביר אותם. קודם כל, בחורבן בית שני כבר היו שני שבטים בסך הכל, חוץ מהלוויים והכהנים. היה שבט יהודה ושבט בנימין. 10 השבטים גלו, התפזרו בעולם ולא מוצאים אותם. לכן גם קוראים לנו יהודים. למה יהודים? כי השבט יהודה זה היה השבט העיקרי היותר בולט שנשאר אחרי חורבן בית ראשון.
כן. כל הצפויים לחזור?
יש שתי דעות בדבר. יש דעה אחת בין החכמים שבאמת יתגלו כל השבטים הנידחים ויחזרו, כמו היום יש אומרים שהאתיופים הם משבט דן, יש היום שבט מנשה, יש כאלה, בכל העולם פתאום מגלים כל מיני שבטים וכל מיני עמים לפי המסורת שלהם ומחקרים וכל מיני, הם הצאצאי היהודים שלה. אמנם הם לא, הם צריכים להתגייר, הם לא יכולים לבוא היום לעם ישראל, למשל בני מנשה, הם מתגיירים, אחר כך הם באים. אז זאת שיטה אחת, ולאט לאט פתאום אנחנו מגלים שבאמת כל העולם מפוזרים הרבה שבטים שיש להם שורש ביהדות. ויש שיטה אחרת, שורש שלא, ויתייחסו, כשיבואו לארץ, כמו היום, אנחנו קיבוץ גלויות, אז יקום נביא, יגיד, אתה שייך לאשר, אתה שייך לנפתלי, אתה מאיפה? רמת הגולן. המנשה, אתה מנשה, עשה מה ש...
שהוא יעשה סדר.
יעשה סדר, יסדר את הדברים. בכל זאת, תשימו לב שכאן חלק גדול מהשמות הם בני יהודה, משבט יהודה ואחד מבנימין. זה מה שהיה באמת בבית שני, מה שנשארו. אין כאן לא אפרים ולא אשר ולא נפתלי, כן, מהשבטים האלה. ומה זה האחרונים? כתוב, בני זתוע בן יהודה, ועמהם כהנים ולוויים וכל מי שטעה בשבטו. מסביר כאן ש... בני זתוע האחרונים, כן, שבט יהודה, ועמהם הביאו הכהנים ולוויים וכל מי שטעה בשבטו, שלא ידע מאיזה שבט הוא. כבר אז היו כאלה אנשים שהם לא ידעו אם מיהודה או בנימין או בכלל משבט אחר. אז כל אלה יכולים להביא יחד עם המשפחה הזו שנקרא בני זתוע. זה היה המשפחה שלהם. ובני גונבי אלי ובני קוצאי קציות. שמה זה בני גונבי אלי? בראית הגמרא מבואר מה היו בני גונבי אלי ובני קוצאי קציות. אמרו, פעם אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל שלא יביאו ביקורים לירושלים והושיבו פרוזדאות. פרוזדאות זה מה שנקרא מחסומים. שמו מחסומים בדרך לירושלים ואמרו, זהו, אנחנו גוזרים שלא יביאו ביקורים. ובכל, אז זה בית שני כמדובר. בכל זאת, רצו להביא ביקורים, אז איך הם עשו? הרמה, הרימו על השלטונות הרומאים או היוונים, מי שאתה לא יודע באיזה תקופה זה היה, בכל זאת הרימו עליהם כיצד, והושיבו פרוזדאות על הדרכים כדרך שהושיבו ירובם בנבט, שלא היו אלו ישראל לרגל כשהוא רצה לחלק, הרי הוא חילק את העם לפני חלקים, עשרת השבטים בשבט יהודה ובנימין, אז הוא הקים מחסומים, כמו היום ממש מחסומים יש בדרך לירושלים, הקים הסיום, אף אחד לא עולה לירושלים, תבואו אל הדן, אל המקומות שהוא היה ירובם בנבט. אותו דבר, גם הם הקימו מחסומים, עשו חפירות ארכיאולוגיות, מצאו איפה המחסומים של היום, גם שם היו המחסומים של ירובם בנבט. אני אומר, זה כמין תדיב בדיחות, אבל הפרינציפ הזה, לסגור את הדרכים לירושלים, כבר זה לא חדש, זה היה שם. אבל כמו שהמחסומים ההם נעלמו, גם אלה המחסומים האלה, יעלמו בעזרת השם, במהרה, כל הדברים האלה. זה מה שהוא אומר. מה עשו הקשרים שבאותו הדור שרצו להביא ביקורים? הביאו סלי ביקורים וחיפום בקציות. דהיינו, תאנים יבשות. אז תאנים יבשות זה כבר לא ביקורים, ביקור זה צריך להיות תאנים טריות, עכשיו הם יתבקרו עכשיו. אבל מה, הם הכניסו את התאנים הטריות, היו מכניסים בתוך הצל ומכסים בזה בתאנים יבשות. ושהיו באים למחסום, היו שואלים, מה יש לכם שם בצלים? אז אומרים, אתה לא רואה מה יש לנו כאן? יש לנו כאן תאנים יבשות. אבל תאנים יבשות זה לא ביקורים, אפשר להקלה. בצורה כזאת תארים על המחסומים. ונטלום ואלי, אלי שקודשים בו מכתשת על כתפיהם, כיוון שהגיעו אל הפרוזדורות, אמרו להם, המחסומים, אמרו להם, להיכן אתם הולכים? אמרו להם לעשות שני עיגולי דבלה במכתשת שלפנינו. כן? ובעלי שעל כתפינו. כיוון שעברו מהם איתורים בסלים והביאו לירושלים. איתרו בסלים והביאו לירושלים. ועל שם כך נקראו בני גונבי אלי ובני קוצי קציות. דהיינו, הם לקחו אלי. אלי זה מין... מות כזה של עד שהיו לוקחים את התאנים היבשות, עושים איזה דבלה, עושים איזה גוש של תאנים. אז הם, מה אתם הולכים? אמרו, אנחנו הולכים לעשות דבלות. לא הביקורים, בצורה כזאת, איך אומרים, הרימו עליהם והביאו לבית המקדש. כן מסופר עליהם שפעם אחת גזרה מלכות גזירה, שלא יביאו עצים למערכה. אסור להביא עצים למזבח. הושיבו פרוזדאות על הדרכים, שוב פעם שמו מחסומים, אסור להביא עצים למזבח. מה עשו יראי החטא שבאותו הדור? הביאו גזיריהם, העצים שלהם, ועשו סולמות והניחו על כתפיהם והלכו להם. לקחו את העצים, עשו מזה סולמות והלכו עברו במחסום, אומרים להם במחסום, מה זה העצים האלה, הסולמות האלה? אז היו אומרים להם, כיוון שהגיעו אצלם, אמרו להם, לכאן אתם הולכים? אמרו להם להביא גוזלות משובח שלפנינו ובסולמות שעל כתפינו. אמרו, יש שם אופות, אנחנו רוצים להוציא את היונים מהשפחים. לקחו את הקרשים האלה בתור סולמות. כיוון שעברו מהם פירקו את הסולמות ואילו מירושלים. אנשים כך קראו להם בני סילמי הקוטופאי. וכל אלה היו מביאים עצים עם בני זוטוע ב-15 באב. כל אלה, אלה המסכויות האלה, אז הביאו את העצים עם בני זיטוע באותה תקופה. ב-20 באב, בני פחת מואב בן יהודה. יש סוברים שהם משפחת יואב בן סרויה. ב-20 באלול, בני עדין בן יהודה. ב-1 בטבת שבו בני פרעוש, שנייה, אותם בני פרעוש הביאו בהתחלה, הם הביאו גם עכשיו. בטבת. הביאו עצים פעם שנייה לאחר שכבר הביאו בחמישה באב. באחד בטבת שחנוכה חלה בו לעולם, תמיד באחד בטבת עדיין זה חנוכה, כי כף אי בכסלב זה התחלת חנוכה, 8 ימים, תמיד יוצא שאחד בטבת עדיין זה חנוכה. לא היה בו מעמד בכלל, לא היו מעמדים, אמרנו מעמדים, והיו עושים תעניות ואומרים פריקים וכו', שהיה בו הלל. וביום שלו אומרים הלל, לא היו אומרים, שהרי בחנוכה קוראים הלל שלם, והוא דוחה את מעמד של שחרית כמו ששנינו במשנה הקודמת. וקורבן נוסף של ראש חודש וקורבן ניסים שהביאו בו בני פרוש, ושני הקורבנות האלו הרי דוחים את שאר המעמדות של מוסף, מנחה ונעילה. בגמרא מבואר שדווקא הלל של חנוכה היה דוחה את המעמדות, אבל סתם הלל לא, הלל של ראש חודש למשל לא, שהוא תקנה גמורה דוחה מעמד של שחרית. אבל הלל של ראש החודש, שאינו אלא מנהג, אינו דוחה מעמד. יש לנו שני סוגי הלל. יש הלל שהוא מצווה, כמו בחנוכה. צריך להגיד הלל, הלל מלא, ברכה וכל זה. אבל הלל שאומרים בראש חודש זה רק מנהג. זה לא מצווה. לכן הוא לא דוחה את המעמדות. מכאן לא נקטה משנתנו אחד בניסן, שאף על פי שיש בו הלל וקורבן מוסף וקורבן ניסים, בכל מקום יש בו מעמד בשחרית למרות הכל. אנחנו באורות התחייה. אמרנו שזו טעות גדולה אומר כאן, לחזור מהיתרון שלנו, המיוחד שבנו, מהזהות שלנו, לדעת מה זה עם ישראל. לחשוב שעם ישראל הוא ככל העמים, זה טעות גדולה. עם ישראל הוא לא ככל העמים, יש לו גדלות מיוחדת. הוא אומר, מי ששוכח את גדלותו, את ערכו, את זהותו, הוא קטן. אפילו עם ששוכח את הזהות שלו נהפך לעם קטן. אפילו היום אפשר לומר, עם ישראל הוא עם גדול, גדול באיכותו, גדול בהשפעתו וכו'. אבל אנשים ששוכחים מה זה עם ישראל, הם נהפכים ככל הגויים, ואנחנו נראים כקטנים מבחינה ערכית, כי אנחנו לא מתגלה המיוחד, הסגולה שלנו, המיוחד שהנשמה הטובה שלנו לא מתגלה, כי אתה מרשה לעצמך להתנהג ככל העמים, אם זה ביחסים בין אדם לחברו, בין אדם למקום וכל הדברים האלה. זה מה שהוא אומר, שזו טעות גדולה, ואנחנו צריכים עד רבה להכיר בייחודנו, בגדולתנו. בואו נראה את זה בהמשך. נשמתנו מקפת עולם ומלואו. עם ישראל הוא נשמת העולם. עם ישראל לא רק שהוא לב העולם. נשמת העולם מתגלה דרך עם ישראל. נשמת העולם, לכוונה היא הצד אלוקי, נאמר, שחלק אלוהי ממה נמצא בכל אחד מאיתנו, נשמה התורה שנתת בי, אבל היא ניתנה גם הנשמה התורה הזאת בכל הבריאה, בכל העולם, בכל האנושות. גילוי הנשמה הזאת היא דרך עם ישראל. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומוצגת אותו, את כל העולם, על בסיס אחדותו העליון. אנחנו עם המייחדים, אנחנו רואים את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה, כמערכת אחת, יש בה מלך ומלכותו בכל משלה. וככה אנחנו רואים את כל ההוויה, את כל המציאות, כל ההיסטוריה כהוויה אחת. ומשום כך, היא בקרבה תמה וכוללת הנשמה שלנו. ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. זאת אומרת, כל העמים וכל הלשונות, יש להם הרבה סתירות, הרבה בעיות, הרבה טוב ורע, הרבה, אין ראייה אחדותית, אין הרמוניה, אין תמה. אבל עם ישראל זה לא ככה, עם ישראל יש לו נשמה כאומה, נשמה מיוחדת, מה שאין כן בעמים אחרים. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. כמו שהעולם הוא אחד, גם אנחנו גוי אחד, עם אחד עם נשמה אחת. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. עם נשמה גדולה, אני לא יודע אם מישהו ראה פעם את הנשמה של עם ישראל, מישהו יצא לראות פעם את הנשמה שלהם. לא ראייה פיזית, נשמה זה לא, פיזית זה לא דבר חומרי. נשמה זה עניין, ראייה נשמתית, ראייה רוחנית. כמו שאתה רואה בן אדם, אתה אומר, אוי, זה בן אדם טוב, אוי, נשמה, נשמה. אתה לא רואה את האצבעות שלו, את הידיים שלו, את הגוף שלו. אתה רואה את הנשמה שלו, אתה רואה את ההתנהגות שלו, אתה רואה את הצד הפנימי שבו. זה עם ישראל, יש לו נשמה גדולה, נשמה טובה.
זה הכל ברור.